Όχι Αβραάμα. הדרשה שיעור מוקדש על ידי ידידנו היקר בי אריאל בן יוסף נערי שמשמרו והיהו מעיר קודשנו ותפתנו בירושלים תבונה ותכונן אשר נדבה רוחו אותו לשאת בכל עלויות הפצת והדפסת השיעור הזה בחוברת שערי יצחק שתצא לאור בעזרת השם על ידי מוסדות יד מעריץ וזאת חוץ ממה שהוא מתנדב תמיד ביד רחבה ובנפש חפצה למען הפצת החוברות שערי יצחק להגדיל תורה ולהדירה ולהצלחתו ולהצלחת רחל עוד היה בתוסף שמחי ובתיאו בתחייה ברוחניות ובשמיות וכל מילד המזר וכן לעילו נשמת רבי יוסף בן דוד שמחי ומרת צביה בתוסף בוט הפתחי ומוגם ברוך הוא ירסה נדבותה יברך מעשי ידיהם לכל סורו ונזק סחילים ישלח ברוכו רוחו ועשהו וכל מעשי ידיהם ימלא כל מי שלו לבו ולבו ולבנו ולבחן לטובה ולברוכו אמן כן יהי רוצה רבי אריאל נערי השם שמירו והיו הוא אחד מהמיוחדים שברוך השם שנתן שכמו לסבול ולעזור להפצת השיעורים ברוך השם בזמן האחרון השיעורים מופצים הרבה יותר מחולקים בחינם מה שיותר וכמובן מה שיהיו יותר תרומות יהיה אפשר להפיץ את זה להגדיל תורה ולהדירה ברוך השם סייעתא דשמיא גדולה בשיעורים אני מרגיש בעצמי שזה משהו מבחינת לא, קשה להגיד שזה נס נסתר כמעט נס גלוי אבל אתה לא יודע איך מסתכלים ברוך שהחיינו וגיימנו והגיענו לזמן הזה הגענו ליום הדהילולה ה-218 מאז אסיפתו לבית עולמו של גאון עוזנו ותפארתנו מעריץ זכותו יגן עלינו אמן גאון רבני תימן ותפארתם צריך להתקרב אולי אני אתקרב או שזה לא עוקב אליי כן זה שומע בסדר? אבל זה בחבר יש בזה סדר מסוים 218 שנים סימן המלדהי ריח הדו דעין ותנו ריח ראי ריח בני כריח סודע שי ריח ניהו החלב הנאי עוד שנתיים אם ירצה השם נגיע לשנת ה-220 מקווה שאז יהיה תמיכה גדולה לעשות כינוס עצום וגדול שבתהליך הזה שבשימו הנחו רך ועוטב שיהיה רך רך ועוטב רוצה להגיד לכם שכשהייתה התכוננו להגיע לשנת ה-200 גם כן תכננו לעשות משהו גדול היה כבר מודעות לך כנוס את כל התימנים והיה נדבר שהיה מוכן דווקא לא מהעדה שלנו שהיה מוכן לקחת את זה על שכמו בעבונותינו הרבים זה לא יצא לפועל מקווה שעד שיגיע שנת הרך ועוטב עד שיהיה 220 יגיעו אולי נשכיל להתאחד כולנו שלא יהיה גנאה ושנאה ותחרות שכל פינות הציבור יתו שכם כאיש אחד בלב אחד אמן כן ירצו הילולה בעץ חיים בסדר שמחת תורה מרית מביא את מערה גלנטי בשעת פטירת הצדיק מתעוררים כל מעשיו הטובים שעשה וכל התורה שעושה כבר כולם חוזרים ומתחדשים מביא את זה לגבי קריאת ויעל משה בשמחת תורה ומביא את המאמר הזוהר הקדוש בהילול הרבה נזל בחבאת הזה הילולו דה הריתה בספר לקוטי השסל רבנו הארי ברכות דפיו ביום פטירת הצדיק מן העולם אינו עשה גלו בטרו ומעשים טובים אשר חידשו וזהו סל מה שאומרו הגמרא שם במסכת ברכות אגרו דה הילולו מילה מילולו ודבורו שחידש בזמנו הערכנו להסביר את העניין של המקורות של הילולה ואור ישראל בגיליון השישי. בעזרת השם יתברך נעסוק בתורה של מעריץ, כמה דברים שאפשר לנו להביא את הדברים שלו, להסביר אותם, קצת שקרה וטריה, לפלפל בדברים, מה שנספיק, עניין אחד או שניים, ומה שקשור לתולדותיו, מה שקשור גם המצב של זמננו ועבורתנו הרבים. אנחנו בתקופה סוערת מכל הבחינות, הרוחניות והגשמיות, מבית ומחוס. גם כן אני מקווה שהשם ברוך הוא ישים בפנינו את הדברים הנכונים, שנחזק את עצמנו ושנתכונן לראות מה עומד לקראתנו. מה אדוני אלוהי אנחנו דורש ממך, מה שנוגע בפרט לעדה שלנו, ההסתכלות, ההשקפה על גדולי התורה, הרבנים, ובלי נדר בסוף נדבר גם מה שדובר בעת המטב, מה שרבים שואלים על יום שישי הקרוב, אם מותר להסתפר לכבוד שבת ולעשות נישואין, כמו שיש אחרונים שאומרים שזה מותר, כיוון שזה ראש חודש, הרי שבת וראש חודש, יום שישי ושבת זה ראש חודש, שני ימים ראש חודש, מה שנוגע למעשה לדידן, בלי נדר. ובערת השם, אחרי השיעור, אפשר שאלות ושאלות באופן כללי, שם ברוך הוא יסייענו על מעשה רצונה. אז נפתח בעניין של בזמננו נפוץ לעשות קידוש ליל הסדר ארבע כוסות על מיץ ענבים. הרבה אנשים לא יכולים לשתות יין. בתימן זה לא היה מיץ ענבים, היה מה שכל הפוסקים מדברים, משרת סימוקים. כותב על זה מעריץ ככה בהקדמה להג'ר צודף ישחה: סימוקים ששורו אותם נראה לנו דעתי מדברי הפוסקים, זה שפיר יוסף בידי חבד ארבע כוסות. אלו שלחתך אלו ראוי לזוהר לגחלו יין ממש של הענבים, לא יין סימוגים שרואים. אדם שיכול לקחת ממש יין, זה מה שהוא צריך לעשות לכתחילה. ואם אין יין בנמצא, מה יש לו לעשות? ויש לו סימוגים, הוא סבן ידע חבד ארבע חבד ארבע כוסות ושפיר דמי. לפי המילים האלה, אם נשווה את יין סימוגים למיץ ענבים, פירושו ש גם האדם שקשה לו, הוא צריך לקחת יין ממש. רק אחר כך המעריץ כותב, הוא לא חייב לשתות את הכל, שתי אפילו רב רביעית, אם זה מזיק לו. אבל חייב יין. רק אם אין יין, אז אפשר צימוקים. ורואיתי בספר להגת הגמח, בשם הרחש, זה רבי חיים שבתאי, הובאו דברו בהורה של לוי חלק רדע, שאינו יעשה את החבר ארבע כזה במסומוגים. וטוען שיש המעריץ סובר, חכמנו דרכו תגנו ארבעה כוסות לשמחה ומסימוגים אין בהם שמחה. אומר מעריץ: אחר נשיגת רגליו אינו נראה. שערי כותב הרמב"ם פרק 60 בהלכות איסורי מזבח: סימוגים ששורם במים כשרים למסרע ג'בי מזבח, אבל לכת תחל לא לא. ואם כן כמובן דחושר על ג'בי מזבח, כל שכן כאן. הרי אפילו בבית המקדש, בזמן שמנסחים את הנסחים, שחרית ובין ארבעים, ניסוח הקורבנות, הלוויים שרים, ואין אמרים שיראה לו על היין. נו, אין יין, יש צימוקים. כשר או לא כשר? תן לרמב״ם שזה כשר, לא לחת חידה. אם אין, אפשר. אומר מעריצים: כן, כמובן אתה חושב לג'בי מזבח, כל שכן כאן. ואם נמשוך לומר דשן, איך אתה מדבר לטעם משום שמחה, מה שאין כן במזבח? לא, לא, יש הבדל. בליל הסדר צריך הרי ארבעה כוסות משום שמחה, כמו שכתוב, אם אדם שתה יין חי, לא ידי יין יוסו, ידי חירות לא יוסו. אז המשמעות, מפרטים שעל ידי זה יש שמחה, זה דרך חירות, דרך שמחה, שככה צריכים להתנהג. אז אבל אמרו, גם שם זה מסוג שמחה. אמרו לי בזנו, המשמח אלוהים האנושים, אם האנושים משמח אלוהים במה, ואני זוכר שבא המזבח. הרי זה הגמרא מסכת ברכות, שם המשל של יותם בן ירובעל, שמביא שאת העצים הלכו להמליך מלך. אז אומר את הג'ו, אני חודלתי יקתי ראשי, המשמח אלוהים האנושים. מה, אני אלך להיות מלך? בתורת מלך אני לא יכול להמשיך את התפקיד שלי הרגיל. משמח אלוהים האנושים. מה משמח אלוהים האנושים? נסוח את ג'בי המזבח בבית המקדש, מלכים, וגם את האנשים משמחים בשתיית יין. יין ישמח לב האנוש. הרי שג'ם בניסוח שייך לשן שמחה. ואפילו אחרי מכשר להור המול לניסוח, מדעם דיין בשמחה. שום מצאתי הרדם עתה במראה שכתבנו, כך פסק הרוקח, כך פסק התורי זהב, סימן תעב, עיין שם. לפני שנמשיך, לכאורה, מערית, צריך להביא את הפי חדש, שמעצתי בפום כל יומו. הילה, אולי פה מישהו יבוא לסדר את זה. מישהו יודע לסדר. פרי חדש הוא מביא גם כן את המערה של לוי בשם הרב חיים שבתאי לעין ארבע כוסות לא יצא סוף סימון תפי גימל החמיתים ארבע כוסות אני חבר זה אומר פרי חדש ולטע אמרו להם בפרק הרבה פסוחים שטון חי עושה אף על פי שאין הוא משמח ואף לכת תהל לא מעשה להשתתה תכף עוד דלר לא, לא זה כדי אבל זה למה מערית לא מביא את הפרי חדש שוב פעם מערית הוא לא חמור נושא ספרים להביא ספר ועוד ספר ועוד ספר את הפרי חדש ודאי רע אני עליתי שולחן ערוך שהמעריץ למד בו הפרי חדש מודפס שם על הגיליון אפילו לא בסוף, על הדף זה מודפס את הטורי זהב הוא מביא בודרים איפה הפרי חדש? בכל מקום הוא מזכיר את הפרי חדש הוא לא רוצה להביא את הפרי חדש כי הפרי חדש אומר הפוך ממנו הפרי חדש הטורי זהב זה טוב מסכים לו, יכול להסכים למה שאומר, לא מפורש, אבל בפרי חדש כתוב מפורש הפוך ממארץ, אז לא רוצה להביא אותו, כי הוא מסייע לא רק כבוצה ולא מטעמה. המארץ אומר שיין צימוקי משמח, הפרי חדש מסכים למארץ, לא, זה לא משמח, אבל הדין הוא שטען יצא, יצא איזה חבא, רק מה כתוב? שזה חירות לא יצא, מסבירים הראשונים, הכוונה היא שלא יצא את המצווה בשלמותה, אבל מצד הדין יוצאים. לכן, כשאת המערית את הפרי חדש בצד, לא צריך להזכיר אותו. אבל מה שצריכים פה להבין, שפה לך הורה, חלוקת כאילו במציאות. המערית אומר, מתי מוקים אין בהם שמחה. המערית אומר, יש שמחה. ידוע כלל, אין מחלוקת במציאות. בבית המדרש לא מתווכחים על דברים שאפשר לברר אותם. אם שמח או לא משמח. בית המדרש מתווכחים למדנות, פלפולים, ראיות, אבל אם דבר שתלוי במציאות, אם משמח או לא משמח, זה מבררים זה דבר אחד שצריך להבין פה. דבר שני, הבאנו כבר בשולחן ערוך מבוצר את ההלכה הזאת, סימן צדי א' סעיף כ"ג. מי שאינו שותה יין כל השונה מפני שמזיג לו, צריך לדחוק על עצמו לשתות ארבעה כוסות. אדם, היין לא טוב לו. טוב, תתאמץ. אתה תסבול, לא נורא. כמו שאמרו ריבותינו על רבי יהודה ברבי אלעוי, שהוא שותה ארבעה כוסות של הפסח, הוא לא צריך לחג'ור סבועו מפני כאב ראש עד שבועות. תראים, תנא גדול. שהוא כאב לו עד שבועות, שלו הוא צריך היה לקשור את הראש מכאב. זה גמרא בן דרן דף מסכת עמוד ב'. ומכל מוגם יוכל לשתות מסמוגים שרויים ומסענבים. ולעצום אם כן. אחרי שבא הספר מסתדר. ربي يوضا بري بيراه دعاك اسمه لا مولا لك حزه ما يتم مقيم ما تقول لا الا ما يتم مقيم الف تيم مقيم بتو يوتر مياين كي تيم مقيم مش كل السنه رمي يبشيم اوتام يا ين ده يشلو تعونه شلو كذا وגם هم لا هي له سنه احد يا له سنه با سنه ثلاثيه كل طعم كتو شي كذا مش مش اذا كذا يا كبوع ويا سوبل من ذا كل طعم لو شي ذا ارا طعم احد זו שאלה ששואלים כמה מפרשים. הראשון זה רבנו אליהו הכהן, בעל שבע מוסר ומדרש תלפיות, יש לו ספר על הירושלמי. בירושלמי במסכת שבת פרק שמיני מובא ככה: רבי יונה שפה ארבעתי כוסי דל אלף ישחה וחזק רשע על עשרתה. רבי יהודה ברבי אלו שפה ארבעתי כוסי דל אלף ישחה וחזק רשע על חג'ה. זה מה שכתוב בגמרא הרבי דבר רבי אלה, כתוב בראשון הרבי יונה, כמה זמן זה לקח להם. לפי הירושלמי לקח לו עד סוכות היה צריך לחזק את הראש, ורבי יונה עד עצרת. רק במאמר מוסגר קצת, כאילו קצת לא כל כך מובן איך זה יצא בדיוק עד שבועות וזה עד סוכות, לא כמה הם לפני כמה הם אחרי, איך זה יצא בדיוק. יכול להיות, אין לך למה, זה לא דווקא. אמרו באופן כללי, עד שבועות, בערך, שבועות, כמה ימים יותר, כמה, לא דיקו. אבל יכול להיות שזה כן מדויק. זאת אומרת, הוא סבל, אבל כשבא שבועות כבר, השמחה של החג, כבר הביגה לו את הכאב ראש. אבל כמובן, בשבועות הוא כבר לא שתה יין. כן, לא, אמנם כתוב אין שמחה אלו ביין, ואין שמחה אלו בבוזר, אבל כתוב שמי שזה לא מתענג מזה, יש את הדבר אחר. אז הוא היה לו מסיים את דברים אחרים ששמה בהם, זה הוריד לו את זה. שואל רבנו אליהו כהן, למה היו גורמים להם צער בידיים? כמה שהיו יכולים לצאת לחבטה, באמת צימוקים. כמו שכתב בבית הזה, בכל ברכות, הם בשביל צימוקים. בברך הזה, ברפרי ג'ובן, ברכת מעין שלוש. נראה, כמון דחת היא, ויין ישם מחלה בבנוש, ושמח עליהם האנושים, זה הכי מותרת. לכן משום שמחה לאחר הוא יודו חגים עצמו ויושבים ארבעה כוסות מיין המשמח ולא בעשר מוגים. דהיין אכן המשהו יין אבל אין הוא משמח. הוא אומר היין היה משמח אותם, אבל מצד שני זה כואב. כנראה שזה הכאב לא היה מיד. שתו יין, עכשיו הם שמחים. בליל הסדר הם שמחים. לא יודע מתי יתחיל הכאב, למחרת, עוד יום, יומיים, לא משנה. אבל בשעת מעשה היין שמח אותם. אם היו שותים צימוקים, לא משמח אותם. רצו לקיים את מצוות השמחה, אז הם שתו את זה. זה משנה. בשום שמחת החג היו דוחקים, שותים, יין שמח, אבל אז כן. איך הדברים האלה עולים בכאן אחד עם מעריץ? הוא כלומר מפורש שצימוקים לא משמחים. ולכן הם לא רצו לקחת את זה. לכאורה כאילו נראה שיש פה מחלוקת במציאות, ואין דבר כזה, לא ייתכן מחלוקת במציאות. אני חושב, נראה לי שצריך פה להגיד, להסביר, שזה משמח, קצת משמח, לא הרבה, זה משמח, אבל לא כמו יין. והמחלוקת ביניהם, האם השמחה הזאת מספיקה או לא מספיקה? זה עושה שמחה מסוימת, לא קשה להגדיר אותה כמה, אבל בכל אופן זה משפיע על האדם, הוא נהיה יותר שמח, אבל לא השמחה שמגיעים כאשר שותים יין. אז אלה טוענים זה לא משמח, פרושה זה לא חשוב, זה השמחה הזאת, זה לא משמעותי, אין לזה ערך, גם דברים אחרים משמחים, זה לא נותן לזה את החשיבות של העניין. והמעריץ טוען שכן. למה הדבר דומה? הוויכוח לגבי אורז, האם הוא מחמיץ או לא. כידוע אנחנו להלכה לכל אף אחד לא חולק, גם אשכנזים שלא אוכלים אורז בפסח מודים שזה לא מחמיץ. אבל יש תנא בגמר, תנא רבי יוחנן בן נורי, שאומר שהאורז הוא חייבים עליו כרת, רחמו לו לסן ממישהו אחר בפסח. חכמים אומרים שזה לא מחמיץ, ולא חוששים לדעה של רבי יוחנן בן נורי, כי מובא בגמרא שאפילו המוראים בליל הסדר היו מגישים אורז על השולחן. لا دهش ده ربي يوحنا بن نوري لا حش شو لزه لختيلا اشكنازيم شو حششيم لا بيقال شي موريز محميس لا حشيم شي اشتعربت اشتعولا يتعربوا بذا دغنم حمشت من الدغان عشان اشي متعو او بكمح يتعرب دومه אז ما متوقعين رب ما بكوح بين ربي يوحنا بن نوري لحخاميم اما اورز محميس ولا محميس تمدق مو محميس لا ريش سرحان ويش حمته لا كانت ما زي سرحان بدرخ ايش لو شنو فروشين او نفيحوت شيء زي متنفح مشان سوى سرح هذا او شيء اللي زي ريح رع ايش حمته بتك شو تفح ايش حميتوت ايش خبي كوح ام زي محميت ولا محميت ما انت بشوف بيت المدرسه بتخيم زي محميت ولا محميت خل المطبخ تبداكو زي محميت ولا محميت كتبنا على زي بشوط على تسحك على ج سيمان كوف لما تحت אות בית, כידוע בשבת בודקים, האור הזה לא מן דגן, דינו כשור קוטנועי, זה לא בא לידי חימוץ, ולכן מותר בפסח. רבי יוחנן בן נורי, זה כן. ירושלמי, שואל את השאלה הזאת, מה ירושלמי בחלה ופסחים? ולבדקו, מה רבי יוחנן וחכמים נחלקים, אם זה מחמיץ או לא מחמיץ? תעשו בדיקה, תבואו, תגישו, תעשו, תנסו ניסיון ותראו. אומר הירושלמי, על עיגר בדיקה דיים חלקים. ربي حنا بنوري أمر بذا قوم وصوش يوم بيوم لذا حموس حقاً سوري مش لا كان بتكوه ذا بتقرأش إلى فنانه فيش نشر في كوح إلا أمر الله زي ما قدر حموس زي أمر الله زي لا حموس أبروش ويخلف فرشة التوصاوش إلى بديكا موان إيش حمتها مستويمت أشياء لا إذا بقدر حموس ولا حموس وعين القليون أشاس إننا نمدون من لذا إيش عود كما سوقيوت كهلا شيء كله نراك بخير متفكهم المتيوت فبيكوح وبعتم الله بمتيوت راك إخل زي ما شو بنايم ولخير إيش بزي محلوك بين الحخامين لا كمو خين فو عين شلا مسمح ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו
אמן.
כף החיים בקוץ עודה מפסקת סעיף קטן ה' ערב תשעה באב השירבית שעושים מצימוקים אפשר שמותר לשתותו בעודה מפסקת בית דוד, מרש פרולטין, ברכי יוסף. אפשר שמותר. יכול להיות שמותר. מה, למה יכול להיות שמותר? גם כן הסתפקו. האם זה שמחה או לא שמחה? שולחן ערוך המקוצר פסקנו שזה אסור. בסדר, מסגת גם לשתות מתענבים. למה? לשיטתנו, על פי מעריץ, זה נחשב משמח. והם נוטים להגיד שזה לא משמח. אז זה לשיטתם.
יותר שר
מסכים? בטח, למשכים אחרים אין בעיה, מותר. מיצים, כן. אולי מישהו היה חושב לדייק מלשון מערית, שהוא אומר מה שאנחנו אומרים, אבל זה לא נכון. כתוב בניסוח שייק לשון שמחה. כאילו אפשר כאילו להבין בעיון, לא בעיון, בחצי עיון. שזה כאילו שהוא, הנה הוא רומז את זה, שזה שייך לשון שמחה, כאילו שזה קצת, אבל זה לא נכון. הוא מדבר על ניסוך של המזבח, כן, על הניסוך של המזבח, שגם, שלגבי המזבח, אני משווה את המזבח ליין, לבני אדם, אלוהים האנושים. אז שייך לשון שמחה, אז הוא אומר לה, אבל אתה המשך, הוא אומר, דעית בשמחה. כן, כמובן, שם כאילו אין, המעריץ לא, מה שאנחנו מסבירים, לא כתוב במעריץ, רק ברגע הראשון אולי חושבים שזה ככה.
אולי זה תלוי במקומות, יש כאלה מקומות שהיה חסר להם עוד יין, וזה כבר היה מספיק להם.
אתה אומר כאילו, בגלל שאין להם יין, אז זה שמח אותם. כן, אבל אתה רואה שמדברים איפה שיש את שניהם, ובכל זאת,
כן. יין, זה לא נראה
לא, אז השאלה, זה כן נכון, נכון, זה כנראה, זה כנראה כמה, זה כמה. כמו שמתווכחים, כמו העניין של אחרי שמכשירים בשר במלח, אנחנו אומרים שגם אחרי שאם מכשירים, זה לא מועיל למליחה, רק שמולחים את זה בחלקים קטנים. והם אומרים אפילו כמו זאת, מה פירוש? יש דם או אין דם? כן. יש דם. השאלה מה הדם הזה? אם הדם הזה הוא חמר בשר, זה נחשב כמו יין, או לא? זאת אומרת, דם בעין רואים. השאלה איך לפרש אותה, אם זה דם שאסור או דם שמותר. אז גם במת ענבים. יש את זה, ואם לא את זה, אז משהו אחר. זה תבדוק בו מעבדה.
לא, לא, שמחה והחשיבות של הדבר
הזה. שמחה, חשיבות? לא, אני לא, אני לא חושב. המשמח זה משהו, הפעולה של השמחה זה משהו שזה משפיע על הגוף. השמחה זה, כן, הטבע של זה מביא לאדם שמחה. תכונה של זה, כאשר זה מתערב בגוף, וזה נותן לאדם, משפיע על המוח שלו, לתת לו שמחה.
מתערך זה גם טוב?
נו, ודאי שלא. יש מושג משקר. יש משקר ויש משמח. יש כאלה חושבים שמשקר ומשמח זה האינוח, אבל זה לא, זה שני דברים. יש משמח ויש משקר. לא, אפילו שלא משקר. בירושלים כנראה שעה
וחסוך
זה כדי שישתקר. נכון. אבל בכל זאת. הרי למעשה, כזה, יין של הסעודה, מה ששותים, זה לא משפיע. מה ששותים בתוך האוכל, זה לא משפיע אחרי האוכל. ולפני כן, שוב פעם, גם שזה משקר, אנשים בליל הסדר ראית שיקורים? לא יודע. פורים ראיתי שיקורים. בפסח לא ראיתי. איפה זה? אם אתם רוצים לדעת, הנה. כנראה שהם מבינים שזה, כאילו, שזה לא, לא, זה לא, לא זה הנקודה. אולי עוד מעט אני אגיע לזה ברוך השם. למעשה הרדב"ז בהלכות איסורי מזבח, איפה שהמהר"ץ מביא ראיה, לפי דברי הרדב"ז זה לא ראיה. הרמב"ם כותב שם יין צימוקים ויין מגיתו, כל אלו יונות לא יבין לכתחילה. אומר הרדב"ז, יין צימוקים צריך לומר דמי ירי שלא נתן בהם יין, מים. יין אמר רחמנה ולא מים. שמעתם? הרדב"ז אומר מה שכתוב ברמב"ם, יין צימוקים דובר בלי תערובת של מים, רק את הצימוקים. מה פירוש? תחנו את הצימוקים, כבשו, כן, ועושים את זה. אז למה הבעיה לכתחילה? יש לו שם ליווי. כן. מעריץ לא הבין ככה. מעריץ הבין שזה יין צימוקים רגיל, כמו ששורים אותם, שלושה ימים בדרך כלל שורים במים, או אם זה כשאין זמן, אז מחמים את זה בשמש או על גבי האש, אז שורים את זה, בתוספת של מים. כתוב בפוסקים שישית, מובא בשם המשנה ברורה, בסימן ערב, ברכות קידוש, שישית צימוקים, כן, וחמישה חלקים מים. אז כבר זה נחשב, קל וחומר אם זה יותר. הרדב"ז קצת נראה פה שהוא חידוש גדול לפרש שהצימוקים זה בלי מים. מעשי למלך על הרמב"ם, הוא מביא בזה חילוקי דעות, הוא גם מכריע לו שהכוונה שזה שמים מים. יין צימוקים, ראיתי מבוכה בפוסקים. מגן אברהם סובב צימוקים על ידי שנותן עליהם מים, מביא הוכחה, חכם צבי אומר לא, זה בלי מים, רק על ידי כבישה. הוא מעריך על זה, בסוף הוא אומר, לא, הרמב"ם מדובר על זה, כן, הכוונה שנכבשים, היינו במים. בזמן זיתים, אם זה יוצא על ידי כבישה ועצירה, אומר מה, צימוקים, אם אתה בלי מים, פשיטה, זה ודאי שזה קשר. אז זה לא צריכים, זה לא חידוש בכלל. צריך להשמע, לא שגרגרים, יוצא על ידי כתישה כשר, מוכח כדברי המגן אברהם. הוא מכריע שזה, כמו שהמערית מבין, זה כן. זה ודאי שזה ככה פשטות. על השאלה, מה שאמרנו קודם, שבשם רבנו אליהו כהן, איך להתרץ את רבי יונה ורבי אלעאי, למה הם חששו? בשירי, יפה ללב, סימן תאב, סעיף קטן תאית. מעניין, את ההוכחה של מעריץ מהמזבח הזה הוא מביא בשם הגאונים. מבין את תורי זהב, מה שאמרתי, במקום שעיניים מצאו שתי מהם מצימוקים, כך ראיתי בשו"ת הגאונים, סוף ספר נהרות דמשק, שאלתם מן ארבעה כוסות של פסח, מי שבא בספינה, אין לו יין, מה עושה? מה יעשה? ישרי ענבים או צימוקים במים. כך אמרו חכמים, יין צימוקים לא אביב, ואם הביא כושר, ואם לקורבן זה כשר, אז אם כיוון שלקורבן הם הביא כשר, לקידוש ולהבדלה כשר לכתחילה. כי אי אפשר להביא עליו, כך כתב הנגיד, כך כתב רעם רב. ולפי זה יש ליישב את הקושיה של אגדת אליהו על הירוש למי שם. אז אם כן, אז הוא אומר תירוץ, אז הוא אומר תירוץ אחר. מה שהם לקחו לפי דבריו, הוא מבין שאין צימוקים זה קשה רק אם אין, ואם לא צריך יין ממש, אז כיוון שיש להם יין הם לא יכולים לדחוף בין צימוקים. זה לפי ההבנה שלו, לפי מעריץ כמובן שזה רק לכתחילה ולא בדיעבד. עוד דבר, הוא מביא ששוחן גבוה, שהוא שואל, הרי רבי יונה בעצמו אומר שיוצאים ביין מבושל וגונדיטון. דהיינו, שמערבים יין עם דבש ופלפלין. גם יוצאים. אז למה הוא היה מצטער? אם אפשר לקחת יין מבושל עם גונדיטון, אז היין יוצא חלש. בטח הם לא היו מזיקים להם. למה לא לקחו את זה? רבי יונה בעצמו אומר שיוצאים. אז הוא אומר לו, הוא היה מחמיר על עצמו. נכון שמצד הדין אפשר לתת דחובה ביין שלא חזק כל כך שיגרום לו כאב ראש כל כך קשה, אבל הם היו מחמירים על עצמם. רבי יהודה או רבי יונה היה מחמיר על עצמו, מגל האחרים, כמו שאמרו על הנשיאים של הבית הלל, כתוב, מביא ככה בשם שמים ראש. היית רבי יוחנן בירושלמים, פיסחו בעד עשרתו, מידת חסידות. ראו לתופסי התורה וראשי עומדים על העם, לחזק את עצמם בעניין המצוות ולהחמיר על עצמם. אדם גדול לא יחפש לו היתרים. אתה יכול להגיד לאנשים זה מותר, לעצמך אתה תחמיר. אז לפי דבריו מה שהם עשו זה רק חומרה. וזה כן, ככה, זה, לפי זה, אם זה ככה אז אם כן כל הקושי ירדה, מעיקרה. מה שהם עשו, עשו לעצמם, היו חסידים, חסיד העולם, נכון שאפשר לתת בצימוקים, אפשר לתת במצענבים נגיד בזמננו, אבל הם רצו להחמיר על עצמם. זאת אומרת, לפי מה שהוא יישב את הקושי השני היפה ללב, הוא בעצמו לא התכוון לזה, הוא אומר שגם זה לא קשה מדי, אבל לפי דבריו, ממילא אפשר לשבת את הקושי הקודמת גם ככה. שולחן גבוה, הוא מעניין שהוא אומר תירוץ אחר. הוא אומר, כיוון שהוא סובר שיוצאים, הוא משהו חזר בו. אפשר לומר שמתחילה סבר שלא יוצאים, וככה היה מצער, בסוף הוא אמר, הוא ראה כמה סובלים מזה, מזה בסוף אז הוא ברר את העניין הזה, עד שהוא יגיע למסקנה שזה מותר. ככה, זה, יש לנו אז אם כן כמה וכמה תירוצים איך להסביר את העניין הזה, שמצד אחד הם היו דוחקים את עצמם וקושרים את הראש, מחזקים את עצמם עד עצרת או עד החג, ומצד שני כתוב שזה מותר, אז או שבגלל חסידות או בגלל שהוא חזר בו. והוא בעצמו כתב למסקנה בסוף, אין הדעת סובלת שיסטער עצמו משום מצוות הרבנן, אפילו מצוות סוכה כתוב שמסטער חודר מן הסוכה. ולעניין המעשה נהגו לקיים ארבעה כוסות בין צימוקים, כל מי שלא שותה כל השנה, ככה הוא בבית דוד. בקיצור המסקנה, הנה, מי צימוקים שנקרא שירבית זה יין, ומרחם על הבורא פרי ג'בל, העיקר שהפרטת את הצימוקים, זה מועיל. אולי שרק שהעניין יהיה ברור, אנחנו מדברים בכוונה רק על ארבע כוסות ולא על קידוש. קידוש הרבה יותר קל. למה? גם אם יש מחמירים בליל הסדר, זה בגלל ששם צריך שמחה. וקידוש לא חייב. בקידוש יותר קל לתת במיץ ענבים או במשרת צימוקים. שם אפילו שזה לא מביא לידי שמחה, גם אם נגיד שזה לא מביא לידי שמחה, ויכול להיות אפילו שזה לכתחילה, כמה שזה ראוי שזה יהיה יין. אז הדין בארבע כוסות יותר חמור מאשר קידוש. אבל מי שרוצה לתת דחבת כל הדעות, אנחנו עושים ככה מערבבים. קצת שליש יין ושני שליש מצענבים, אז ככה שזה יהיה לו, בצד אחד יהיה לו, בצד אחד זה יהיה לו את המעלה של היין. למר גם קצת יין, בדרך כלל זה לא אמור להזיק. זה לא אחר כך יהיה קשה לו להמשיך את ליל הסדר. אז אם עושים שליש יין קצת מצענבים, אז גם לפי גם לפי מה שמארץ כותב, העניין הזה הוא נאמר רק כשמי שאין לו יין. אבל אם יש לך יין, אתה לא יוצא. אז הרי גם המארץ מסכים, גם המארץ מודה שזה לא שמחה מלאה, שזה גם משמח, אבל זה לא כמו יין. אז לכתחילה צריך יין. ואם אתה לא יכול, תיקח כמו שהוא אמר רוב יין, סליחה, תשתה רק רוב רביעי. והצימוקים ומיץ ענבים מועיל רק למי שאין לו. אבל כמו שאנחנו אומרים, לערבב יין ומיץ ענבים ביחד, נראה לי שזה לכתחילה, כי זה לפחות יש פה כמעט אולי חצי יותר טוב, אבל בטח נחשב שזה משמח. וכותבים על גדולי העולם, תשובות והנהגות, הוא כותב הגריז בבריסק, והכוסות מיץ ענבים, חזון איש לקחו מיץ ענבים. אז משהו שלקחו מיץ ענבים ממש מלא אפילו, היה נראה להם שזה לכתחילה. איך להסביר את העניין הזה, המשמח אלוהים והאנושים? שמעו טוב, משמח אלוהים והאנושים. אפשר לשמח את הקדוש ברוך הוא על ידי ששרים בבית המקדש מנסחים את היין, והלווים שרים. איך להבין את העניין הזה שזה משמח? אנחנו שותים יין ויין ישמח, אבל מה כשייך אצל הקדוש ברוך הוא שהשירה תביא לקדוש ברוך הוא שמחה? הכתוב עז וחדווה במגמה. מה עושה לו השירה שיש לנו? זה מעורר שמחה בשמיים. שמו פירוש הפלא ופלא. כותב בעל שמיכת חכמים על מסכת ברכות, דף צדי גימל עמוד גימל, קורבן נקרא על שם אביו ברוך הוא, לכן בקורבן לא כתוב לא אל ולא אלוהים, אלא את השם המיוחד. זבח לא אלוהים יוחרם מרתי אלא אדנו אלא ודו. השיר ששרם על הקורבן זה לשם המיוחד. יש לו עריכות עצומה, פלפולים שלמים. בסוף דף צדיק דלת הוא כותב ככה. קורבן, מה זה? הרי שם הוויו זה רחמים, שם אלוהים זה דין. קורבן לאדנוי זה רחמים גמורים. הקורבן הופך, מה עושה הקורבן? מקריבים קורבן, הופכים את מידת הדין למידת רחמים. השירה של הלוויים זה על הקורבן למתק את הדינים בשירה שהיא שמחה, ועל ידי הלוויים שהם מסדרות הדינו גשיו. והיין דווקא הוא גם כן דין. הרי ידוע, הכהן הוא בחסד, הלוויים זה דין, ג'בורה. לכן בספר התורה לא מתחילים עם הלוי. הלוי זה ג'בורה, מתחילים עם הכהן, כהן זה חסד. אז עכשיו יין זה דין, זה אדום, זה רומז על דין. שירה זה טוב, זה בטח שמחה. אז ממתקים את הדינים בשירה על ידי הלוויים שהם מסירות דינו. לכן כתוב גורבון לא ונוי. בצד אחד כתוב המשמח אלוהים והאנושים, ופה כתוב הוויה. אתם תשמעו משמח אלוהים, דהיינו זה מידת הדין. ממתקים אותו והופכים אותו לרחמים. שמחנו אותו ועל ידי זה הפכנו אותו, הפכנו אותו לרחמים. מתוק מדבש. תחילת הגורמון צריך להיות לשם המיוחד, כדי לשמח את מידי הדין להפכו לרחמים. וזה ההתפרות של הגבן, על ידה נעשה הפעולה הזאת, והכל עניין אחד, שם אלוהים הטוב והגויין. זה רבי נפתלי כץ בסיעת הדשמיה. אפשר אולי לומר עוד פירוש, על פי מה שהבאנו בנפלאות מתורתך, פרשת נשא, הבאנו בשם מהריו בפעמון זהב, שיר זה מלשון השראה, השראת שכינה. בשבת שרים, מושכים את השכינה אלינו. פרשת נשא על הפסוק לעבד עבודה דף ב"ג. אומר המהריו, העולם העליון הוא עומד על מעשי התחתונים. הקיום של העולמות זה על ידי המעשים שלנו. לפני מתן תורה, לפני אברהם אבינו, עשו מעשים רעים, דור המבול, דור הפלגה, קלקלו את העולמות, הצורות העליונות, אז הם קלקלו דור אנוש, דור המבול, דור הפלגה, סדמיים. למה? אם אדם מטיב את מעשיו, הוא גורם שפע בעולמות העליונים. אז אם אדם עושה מצוות והולך ולא חוטא, על ידי זה יש ברכה בעולמות העליונים. אז אם יש שפע למעלה, אז גם ממעלה מושפע גם עליו. מה שאנחנו כשאומרים ברוך, אנחנו מברכים כביכול, אנחנו מברכים, מרבים את השפע, ובסופו של דבר כל המבורך מתבורך. אז השפע הזה שאנחנו משפיעים לטובת העולמות העליונים, זה גם טוב, זה בסוף גם אלינו. לכן סבוות תורו בעשיית המסוות, כי אז אתה מקרב את הצורות העליונות וזה מושפע גם הוא. קורבנות, עולה עד מהמזבח, מזה מקיים את העליונים, מתוך טובותם של העליונים שהם מוזרים. לכן בזמן בית המקדש שהייתה ברכה גדולה בעולם, הלוויים משורים על הקורבן למשוך את השכינה. תפילה זה במקום קורבן. העולם עומד על תפילה והמעשים טובים. אנחנו אומרים שיר של בית המקדש, אנחנו מושכים כמו שהיה בזמנם, למשוך את השכינה אלינו. זה בדיוק כמה שמח אלוהים ואנוכים. על ידי שירה אנחנו מסמחים את העליונים, מתקנים אותם, ומלא זה יורד אלינו ולאנשים. הבאת עליה, הם שמח אלוהים ואנושים. השירה משפיע על העולמות העליונים, ואחר כך זה יורד גם אלינו. זה טוב לעליונים וגם לתחתונים, אנחנו מסמחים את כולם. אבל כמובן זה דרשות ורמזים, אבל אמרת אני לא מדבר על זה. אמרת מדבר מסמח אלוהים בקורבן, אנשים דיינו ששותים יין כפי שודה, אבל שבעים פנים לתור. עוד נושא אחד קטן בתורה של מעריץ, ונעבור אחר כך לעניינים אחרים. הזכרתי את זה כבר בזמן האחרון, רק אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחרת. כן, זה נושא ארוך, אי אפשר כעת עכשיו להיכנס לכל הפרטים, יהיה רצון שנספיק פעם אחרת. אבל רק את היסוד להגיד, מעריץ מביא בשוט פעולת צדק חלק בית שמקוף ממה, כל מוגם שאומרו מפנימה יקול טעומים, ושואל מפנימה מאיזה משניהם. דיברנו את העניין הזה לגבי מפנימה נתחייבו סונם של ישראל כלוי באותה הדר. הסברנו שהתלמידים של רבי שמעון בר יוחאי, דיברנו על זה בשיעור של פרשת צו שבאות הג'ולז, שהחכם אמר להם אמרו לי אתם, כי הוא הבין מהשאלה שלהם שהם יודעים תשובה. איך הוא הבין? כי הם שאלו מפני מה. כשאתה אומר מפני מה, פירושו שיש כמה פנים. יש פן לפה, פן לפה. אז יש טעומים, ואני שואל מפני מה? מאיזה פן? הפן הזה נכון או הפן השני? מציין מערית את המקור שזה בספר עין יוסף פרשה בראשית, דף עמוד א'. אומר על זה מערית זה כלל אמיתי. ויש הרבה דוגמות בתלמוד, הוא מביא גמרא במסכת יבמות. והוא לא מציין מקומות אחרים בגמרא, אני חיפשתי, מצאתי כמה מקומות, ברכות למדגים על עמוד ב', מגילה כפי עמוד א', סוכף כפי א' עמוד ב', מקות י' א' עמוד א', ירושלמי מובא ביפי עיניים, סנדרין דף י' ח' עמוד ב', מסתם שיש עוד מקומות, אבל זה כבר מספיק. פה, בנווה צדיק, העיר הרב משה, השם ישמרו בחייהו, צריך לומר שני טעמים. כל מקום שאמרו מפני מה, יקול טעמים. מה זה יקול טעמים? שני טעמים. כן. כשעיינתי בזה, אמרתי, אפלה ואפלה, לכאורה הגעה נכונה, אבל בואו נפתח את המקור. מה כתוב בספר עין יוסף? אני מתפלא שם גם לא כתוב את המילה שני. טוב, אז מה, טעות גם במקור וגם במעריץ, הוא עתיק אותו. זה המשך תראית שבה נוסעת לו עוד, עוד מקום, שאמרת לא תהיין, הוא תהיין פרשת בראשית, יש גם בפרשת ויחי, וגם שם כתוב יקות עמים. לא, ומצד שני הוא כותב שני טעמים. אפילו ואפילו. תראו, דרך אגב, מה שפרשנו במאמר של שאלו את המדרש, מי שאמר היי, אני עדיין עד היום לא יודע מי אמר את הכלל הזה ראשון. הבאנו את זה מהפתח עיניים בסך נידה, דף למד א', הבן יהודה משתמש בכלל הזה בהרבה מקומות, אולי 10 מקומות הוא כותב כלל, שזה כלל בתלמוד כשכתוב מפני מה. אתם יודעים מה פירושו? עכשיו זה שיטה חדשה בלימוד, מי שלומד את הכללים של השס, אז הוא, כן, איך, למשל כשכתוב כלומר ברשי, אז מה זה כלומר? שזה משמעות, מה זה כלומר? אז יש פה איזה דיוק, זה כאילו אמר, אז למה, מה הייתי חושב? אתם יודעים, יש ספרים להסביר, כשכתוב אל תגרי כוח אלו כוח, למה אל תגרי כוח אלו כוח? כתוב ככה, למה לקרוא? חברו על זה ספר. לעולם, מה בא לעולם לרבות? עכשיו יש דבר חדש, מפני מה? לא ראיתי שעשו על זה ספר. לפי השערתי, יש אולי בשס, אולי, לא רק בשס, בכל ספר אולי 500 מקומות, שכתוב מפני מה. וכל מקום צריכים להבין מה חשב השואל, איזה צד היה לו אחרת להגיד. לפעמים בסוגיה רואים גם כן טעם נוסף, אבל הרבה פעמים לא. הבן יהודה בכל המקומות הוא מסביר מעצמו צד חדש ש... וגם אחידה בשם בפתח עיניים למד א', אחידה שכותב את הכלל הזה, הוא מסביר איזה פירוש מעצמו, כאילו דבר שמחוץ לסוגיה. ויש הבדל, המעריץ כותב את זה בכוח גדול וביד חזקה, זה כלל אמיתי. אחידה אין רק אתה מסתפק בזה, כותב אפשר, אחידה לא היה בטוח שזה ככה. אחידה כותב פתח עיניים, איש המגמרה שאלו את רבי שמעון בר יוחאי תלמידיו, מפני מה אמרה תורה שיולדת תביא קורבן, נכון? כי בשעה שקורעת ללדת היא נשבעת, שלא תזדקק. אז מפני מה? אומר אחידה, אז יש פה כמה קושיות. א', הוא מביא קושיה של גאון אחד, למה דווקא תלמידים שמעון שאלו את השאלה הזאת? למה שהתלמידים אחרים לא שאלו? שאלת, מה השאלה, מה כתוב בשעה שקורעת ללדת? שעש יולדת, בעת לידתו, מה זה קורעת? יש לו איזה כמה פלפול על זה. אומר על זה אחידה, הלשון מפני מה אומר אותו, לשון מפני מה פשטו משמע שיש שני דרכים לפונו, והוא לא יודע איזה מהם עיקר. כי בכל אחד יש לו גמגום, אלא זאת העמק שואלו מפני מה. ואחר שיובר לו הודם את יובר לאחד מהטעמים, בפורש לחזו. אז הוא אומר פה, יש פה קורבן יולדת. למה מביאה קורבן? יולדת. מה פשעה מחצתה? היא עשתה עבירה. יולדת, יולדת, יולדת. למה קורבן? אז זו השאלה. מפני מה אומר אותו לשאלה, תביא קורבן? אז השואל, עכשיו, אז אם כן, כתוב מפני מה? אז צריך פה להבין שני טעמים. הגמרא אומרת את הטעם אחר כך התשובה של רבי שמעון, מפני שהיא נשבעת. מפני שהיא צועקת בחבלה, כל כך כואב לה, שלא תביא עוד ילדים. אז בשביל שהיא אחר כך מתחרטת, צריכה להביא על זה קורבן. אבל כשאלת מפני מה, שמה שאין לך סיבה אחרת. אומר רחידה, לא, יש טעם אחר, כתוב בספר החינוך, שתתעורר מתוך הפעולה לתת הודעה לאל שיציל אותה מחבלי לידו. זה דבר נס, ניצולה מחבלי לידו, זה ניסים ונפלאות, אחי ניצולה מצב כזה קשה. אבל זה לא תירוץ טוב. למה? אם כן, כתוב, אז למה זה קורבן חטאת? וכפר על האוקל, איזה כפרה? על מה היא כפרה? חטאת, איזה לוחת? זה נס, כתוב ברוך אתה נס, זה הודעה, זה צריך להביא קורבן תודה, לא קורבן חטא. יש טעם אחר, תגיד לי, למה אני שואל? לא, גם הטעם שאתה אומר לי זה לא טוב, מה אתה אומר לי? יש כתוב, בגלל שהיא נשבעת שהיא לא תזקק, זה גם לא טוב. מה יהיה יוצא דופן? הרי אם לא הייתה לידה רגילה, אלא צריך היה להוציא את התינוק מהצד. זה מה שנקרא היום ניתוח קיסרי. עשו את זה לאחד הקיסרים ברומי, מאז הראשון, מאז קראו לזה ניתוח קיסרי. בלשון הגמרא זה נקרא יוצא דופן. הרמב"ם כותב בפרק שמיני של מסכת בחורות, שאחרי לידה של יוצא דופן, אישה לא תחיה. הוא אומר, אנשים מספרים שעל נשים שחיו אחרי שילדו את יוצא דופן, הרמב"ם אומר, אני לא יודע להסביר את זה. נראה לי מוזר. והאמת היא שכבר בגמרא, בזמן הגמרא, רואים שהיה אחרי יוצא דופן היה לידות. כנראה שבזמן הרמב״ם החוכמה הזאת השתקחה, כי רואים בזמן השס שכן היה, כן. יש כאלה אומרים שאולי שלא, היא תחיה, אבל כאילו, לא תוכל, שלא יהיה הריון, לא תוכל ללדת. לא משנה, בדורות שלנו כבר כמה מאות שנים שאפשר שזה לא עושה. אבל הוא הולך פה אחידה לפי מהלך שיוצא דופן, היא לא תלד יותר. אז אם אתה תגיד לי שהסיבה היא שהיא נשבעת שלא תזדקק, אז מה תגיד לי על יוצא דופן? הרי רבי שמע בר יוחאי בעצמו סובר שיוצא דופן חייבת קורבן. למה? הרי פה לא שייכת הטעם שלפעם אחרת שהיא לא רוצה הריון נוסף. אם זה יוצא דופן, אז בלב אחרי לא יהיה הריון נוסף. ספק בכלל אם יתחיה, והריון נוסף ודאי שהיא לא תוכל לשיצתו. אז לכן... אז גם אז אתה, אז אם כל צד שתגיד לי יש ניקושיה לשני הצדדים, אז לכן שאלו, יש קושי גם על הצד הזה וגם על הצד הזה, כי מובן ככה זה המהלך שלו. אבל שוב פעם הוא פה מדבר על שני טעמים. גם הספר עין יוסף שהוא עוד לפני החידה, אז הוא גם כן הוא כותב פרשת בראשית דפה, זה בדיוק מה שאמר אצטיין. הוא מביא את מאמר חזל, היא נותנו לי מנועס. אז השאלה, למה הקדוש ברוך הוא כנס מיטה? כל מוגם שאומרו מפנימה, יקוט עומים. ושואל מפנימה, מאיזה משניהם? הוא מתחיל מאיזה טעומים, ובדבר השניים. זה לך אגב, וכן פירשו ג'בי מפנימה נתחייבו סניה של ישראל כלויה. מה שאנחנו הסברנו במאמר הזה, הוא כבר, זה המקור שלו. אנחנו תראינו ככה את הגמרא, את ההסבר הזה, והוא אומר לכן פרשו. זה כבר, אם כן, זה כבר מובן שכמה חכמים גדולים לפניו, כבר הם הסבירו ככה את הפירוש של המאמר הזה. השם ברוך הוא יזכנו, לראות מה המקור. זה בפרשת בראשית. פרשת ויחי, דף פ"ד עמוד ד', הוא מביא את המאמר שנכנסו את המחמד הזה לבקר אותו. רבנו נר ישראל, פטיש החזק, מפני מה טוב לך? הוא שואל, מה זה מפני מה? כאילו מה? כן, מי שירצה יעיין בפנים, הוא מאיש את זה בעריכות, והוא מביא גם את פה, מפני מה לחייבו של אנשים את הרגלו, ככה הוא אומר, כמו שאמרו במגילה, מפני גם את זה, זה פשוט לו, שזה הכוונה של המאמר הזה, הוא מסביר, מפני מה טוב לך, הוא אמר להם בסוף שיש לי שני דרכים, אני לא יודע בדרך מה הולכים אותי, הוא אומר, אולי סיבה אחרת, כתוב כשהוא ראה אותם הוא בכה. למה הוא כשהוא ראה אותם בכה? אולי אחד מהתלמידים הוא לא הגון, עולה ויזה ובוכה. פני מה? טוב, זה רק, אז אם כן, אז מה שאני חושב זה ככה. כנראה שבכוונה סיכל את ידיו, הוא לא רצה לכתוב שני טעמים, יכול להיות שיש יותר משני טעמים, אבל מעוד רבים שניים. שניים עדיין יש. שניים בטוח יש. יכול להיות אפילו יותר, לא נגביל את זה. לכן הוא כתב את זה בצורה סתומה. טוב, נכתב פה בלי נדר, נעריך עוד בהזדמנות אחרת. אפשר לעצור בפה. ראיתי מאמר של חכם אחד פרסם לפני פסח, מדינת ישראל שרואה במצב ביטחוני חמור, זה לא סוד, איראן מתגרענת, כמעט השלימה את התהליך, נמצאת במרחק אצבע מהפצצה, החזית הפלשתינית מבעבעת בדרום וביהודה ושומרון. הלבה רותחת בצפון. החיזבא שם נערך להבעיר את החזית פרות מלקחיים של איראן. ולכן אני רוצה להאריך ולהביא את דברי האדמור בעל שפע חיים מצאנז. הובאו בחברת שפע חיים בצוות השפג. שמו. אדמור, דברו רבו. מי שלא יודע מי זה אדמור מצאנז, אני אגיד לכם. פעם הזדמן לי לקרוא מאמר שהוא כתב. אני קורא וקורא, חוזר עוד הפעם ועוד הפעם. אחר כך מישהו אומר לי, אתה יודע שפעם הרב שך הזדמן לו לשמוע את האדמור מצאנץ. הוא אומר, זה אדמור? זה גאון! תשמעו מה אומר. לפני ביאת המשיח, בעת גמר הבירור, יבוא דור שלא יהיו עוד אנשים בינוניים ומתמוצעים. היה ככה חצי ימינה, חצי שמאלה. יש שתי דרכים. או צדיקים גמורים, או רשעים גמורים. כבר הזכרתי כמה פעמים מה שכתב הרמק, זכותו יוגן עלינו, רבנו משה קורדוירו, בהגעותיו על הזוהר הקודם פרשת בירה, והזדבר עם כל העם, יועל ברתד יעגב לבחיו להם עולמם. הזדברון, הזדמנון על עם ישראל לדחות אותם מהעולם. ועל האוזנו כתיב את זרעי ליעגב וממנעי ושע. זה לשון הזוהר. אומר על זה הרמקה, יעשו עצת שלום ביניהם ומות העולם, ויתפכו לישראל, ויבואו להשמיד, פני שהקימו להם מלכות. ומות העולם, כידוע, ג'וג ומוגוג, כמדר השבעים. כל העולם מורכב, רוב אומות העולם, זה או נוצרים או ישמעאלים, הנוצרים וישמעאלים יעשו יד אחת לבוא על עם ישראל. ואוספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה. כולם ביחד. אז כל הזמן היהודים עושים לנו צרות. בואו נגמור אותם ביחד. ותתאחדו, למרות שהם שונים. אבל בסופו של דבר, בגלל ההבדל ביניהם, ברגע האחרון התקוטטו ואחד יפיל את השני. דיברנו על זה בזמנו. אז כתוב ככה, יעץ שרה ליעקב. אמנם לא יבואו לשבר, אלא וממנה יבשע. אומר השפע חיים, זה חידוש פלא. רוח הקודש נפלאה, דבר נבואה גלויה. כמעט אין דומה לזה. כתב נביא קדוש כהרמק. איך הוא ידע שישראל הקימו מלכות לפני ביאת המשיח? הרב כאן לפני 500 שנה. שלפני מות המשיח יהיה מלכות, יהיה עם ישראל שלטון. איך הוא ידע את זה הרמק? ונראה שכל דבריו הקדושים נכתבו בדקדוק גדול. הוא לא רוצה לכתוב תיבת לישראל בשלמות. טעות ושקר לחשוב שאלה שהקימו את המלכות הם יהודים שראויים להיקרב לכלל ישראל. אלא הם מהערב רב. דיברנו גם על זה בשבוד הג'ודל, דרשת שבוד הג'ודל. דיברנו על זה. שכל המדינה הקימו בעצם לעקור את היהדות. בעוונתנו הרבים. העלו את התימנים כדי רחמו לו לסלן. עשו שמות. ובכל תחום שיכלו, בכל צד ובכל פינה. זה ערב רב, מה שכתוב בזוהר הקדוש, גלות רביעית של הגלות תחת שלטון של ערב רב. לכל היותר אפשר לכתוב עליהם את הכינוי יש חצי, חלק מאותיות של ישראל. אל תכתוב ישראל מלא, יש סוג אנשים, חצי יהודי חצי גוי. אמרתי דרשה לפני שנים רבות, לא הם לא נקיים גוי יהוד, זה גוי יהוד, גויוד. גוי ויהודי ביחד. תערובת. חצי גוי. ויש לדקדק בלשונו שכתב שהעמים יעשו עצת שלום ביניהם להשמיד את ישראל. פני שהקימו להם מלכות. הכוונה שהגויים עצמם הקימו את המלכות עבור אותם שנקראים ישראל. כי ידוע שהאומות הם הכריזו על הקמת המדינה. בסופו של דבר התהפך לבבם. והם עצמם ירגזו ויחסו על ישראל על המלכות שהקימו להם. הם עצמם התחרטו. הם בעזמם הסכימו באום בזמנו על הקמת מדינת ישראל, בסוף הם חבל שהסכמנו, לא, זה טעות. ממשיך הרמק, תהיה עת צרה ליעקב. פירוש, אף שהגויים התכוונו להשמיד את הרשעים אחרי ישראל, נקראים יסט, כן? אבל למעשה יהיה לצרה גדולה גם לבני אל חי האמיתיים הקדושים שראויים להיקרא יעקב. תהיה להם צרה כפולה משני צדדים. מצד אחד יסבלו יראי השם מפני אותם ישראל ערב רב, ששונאים את ישראל שנאה גדולה יותר מהגויים. מצד שני יהיו בצרה, כי הגויים יבקשו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. והיהודים היושבים בירושלים, עיר הקודש, ובכל המקומות והערים הקדושות יסבלו מהם, יפחדו פחד מוות. כך שיהיו מוקפים בצרה מכל צד, מימין ושמאל. סבוני גם סבבוני. אבל הרמ"ק מסיים בנחמה, דבר טוב. תהיה עת צרה ליעקב, אמנם לא יבואו לשבר. אלא וממנה יבושע. חכם עדיף מנביא. זה בדיוק השיקוף של תקופתנו ונחמה בצדו. זה מאמר של הרב ישראל פרידמן בבב ניסן. נאמן. טוב, האמת היא שצריך לדבר על זה ולהרחיב, יש פה הרבה הרבה פרטים, אני רק מעיר עכשיו הערה קטנטונת. השפע היום אמרתי הוא גאון עצום, אבל במחילת כבוד תורתו אני חושב שיש פה טעות. כל מי שעוסק, הוא מדייק פה משהו מעניין. למה הרמ"א כתב, לא כתב ישראל, הוא כתב יוצאין, עשה קיצור. אז הוא אומר, הוא לא רוצה לכתוב ישראל, זה, כי הם לא יהודים, לא ישראל. מי שמכיר כתבי יד יודע שכותבים, פעם שהם כותבים בכתבי יד, אז הכותבים מקצרים. אז הם, ישראל עושים קיצור. כל מילה ידועה, מצרים כותב ממצדי. זה מפה, לא יודע. כנראה שהאדמור לא עסק עם כתבי יד, אז הוא לא ידע את זה. אז הוא עשה פה איזה דיוק, עשה פה שבכוונה הוא כתב. לא, לא כתב. זה לא בכוונה. אני מניח שבכל מקום, חוץ מזה, לא הרמ"ק כתב את זה, זה מעתיק. גם לא, אבל הרמ"ק, מעתיק, עתיק מהרמ"ק, גם הרמ"ק. בזמנם שהספרים היה בכתב יד, אז יש תורח בכתיבה, מה שיותר מקצר, לקצר, מה שאפשר, פחות מילים, מה שאפשר לכתוב בראשי זוות מקצרים. אז עושים ישראל, כן, המילה, אז עושים יוצ'ין. זה לא מכוון, זה לא דווקא פה, זה כנראה בכל מקום. זה רק הערה דרך אגב, זה הערה צדדית, לא, יש פה להעיר הערות לגופו של עניין. אבל הזמון גוסר ומלוכו מרובו בלי נדר, ממש רק זה פה, אמרתי פה טיפה מן הים, כי זה עניין ארוך, כי אני רואה שהזמן קצר והמלאכה מרובה. אני רוצה להגיד לכם משהו חשוב מאוד. הראו לי, איפה זה? הראו לי מאמר, אולי לפני זה אנחנו מדברים על מעריץ, הילולה של מעריץ. טוב, זה אחד קשור לשני. אולי נתחיל עם המאמר של אותו חכם. אחד הרבנים, הראו לי מאמר שלו, שנתפס במקום שלא בקלות מגיעים לשם, אבל הוציאו לי את המאמר שלו, מאמר על מנהיגות ומחלוקת ומבט לעתיד בעדת תימן. יש שם דברים חשובים, דברים חמורים, דברים חריפים, שאני לא מתכונן להגיב על כולם, ולא צריך להגיב, זה לא תפקיד שלי, רק מה שנוגע אלינו, וגם עכשיו זה על קצה המזלג. אבל דיברתנו בזמן האחרון על העניין של ברכת עזרא. הוא כותב פה דבר מעניין. אנחנו במצב של ננסים. אין להאשים אותנו. בתימן היה עניוס. אתם לא יודעים מה זה עניוס. אנשים לא בטוחים שיהיה להם ארוחת צהריים והלכו ללמוד. זה אמת לאמיתה, וזה, כן, זה נכון. רוצה להגיד לכם, רק אני רוצה להראות את זה בכתובים, שלא יגידו את הסיפורים. יש ספר שערי קדושו של הרב יחיא עוזרי, כותב בחתימה של הספר שלו, זה שערי קדושו, הלכות של טהרה. הוא כותב בסוף, דפקוף ממדל, סמך דלת, עתירת הסוער, הגל, הנוגל, השובל, כן, עבד המגווה, חסד היה, יחיה בן סעיד, כן. אל יאשימני אם תמסור טעות, אף על פי שנזלתי כפי שכלי. שמה לא עמתי איזה דין על מכונה. לפי שאני הועיתי כתבה, הוא מספר עצמו שהוא חיבר את הספר הזה, عجب طارح ملاخا و گوشی پرنسا و هی آدرا و این لبانیم صیدا شما مامر و فعامیم شعایفی درحق عصمی لخطبه و این ببعیث افلو سعودا لیام عصمه برانی کتت سبر این لی آخر افلو لیام فعال محر ایام اولا قضیف بارخولو عزوانی برا حما ولا نطوشانی برا حسدا شد شما تا امشیخ پام با الهی ما رو شکر حبشوش یودی صدیق میشه مکرت آیا شکونه هیویلی سفر شرب سمحان دوین دوینسک بعد ار سمح مکرم ار سمح على رمبم ایلا شرانوی عظیمی زه گوان آلام اما لیتا گلی سمح لانو احد کزه نما شوی شبور لما زلو عرب بمرخوات انی کبر کراتی ما کدوشم ورائیتی ما کدوشم امرتي لا تستكل بكتوب بين 18 سنه وحتين وحيت له كبير حميب كل يماف الكبوت والمزيقات لا يوم الذهب يعني امس بعد عرس سماح وكل يوم حيا باشر وشام سودار الى فرنسا امرتي لا الا انا ما لا يقول ترى شيء يسوك الا גם עכשיו לא יצמח בלי עזרה, בלי הכוח של הציבור, בלי פתיחת לב. הדברים ביסודם הם נכונים. דיברנו על קהילת עזרה. דיברנו על עוני תורה ועל עוני במציאות. אבל עכשיו יוצא שהעוני תורה והעוני הממון הבא תליה. למעשה, אם מדברים היום על מערית, צריכים לדעת. המערית היה לו שני שלבים בחיים שלו. תקופה של הצעירות שלו, תקופה של הזקנות שלו. הספרים שהוא חיבר בזקנותו, ומה שחיבר בילדו, זה שני עולמות. הספרים שהוא חיבר בצעירותו, רמה פחות או יותר, כמו כל החכמים. ובתימן. אבל הספרים שהוא בזקנותו, עולם אחר. שקוט פעולת צדיק, עץ חיים, ואחר כך הוא הוסיף, מה השתנה? המערית כותב, בכמה קומות הוא כותב, גדמוני ימי עוני. גדמון. בצעירותו היה דחוק. כותב במקום אחד, חיברו עוני עם כל דוחגה. מערית, בשנת תפקוף ממאלף, היה עשיר. היה לו כסף, כבר שלח להדפיס בקלקוטה את השפות פועל הצדיק, את הזבח תודה, הוא את הכל על חשבונו. בזקנותו, את הבית הכנסת שהייתה הבית הכנסת בית סלח, הבית הכנסת של המשפחה שלו, הייתה הרוצה 30 שנה, אי אפשר היה לכונן אותה, הוא בנה את זה מכספו. נהיה עשיר המעריס. איך נהיה עשיר? יש על זה סיפור. שמעתי בעל פה, אולי זה כבר הדפיסו, אני לא יודע. אולי רק שהדברים יהיו ברורים. לעת תקנתו של מערית, בשנת תקנב בערך, הזדמנה לו שעה לבנות שיממות בית מקדש מעט, בית הכנסת המפורסמת של משפחתו הרמה, בה שכנה הישיבה הגדולה גם כן, הרי גם הישיבה הייתה בבית הכנסת, הישיבה הגדולה בסנעה הייתה בבית הכנסת של מערית. הוא בנה אותה מממונו ברוב פאר והדר. 30 שנה הייתה חרבה. הרי האימם שם הרשע הזה חריב את הבית הכנסת. בשנת תקמה התכונה להוציא הוצאות מרובות עבור לתפסת חיבוריו זה וחתודה ושוב פעולת צדיק. שלח למדינת הים. אתם יודעים, שוב פעולת צדיק של מערית התגלה בהולנד. מערית שלח את זה לבית הדפוס. הוא לא זכה שידפיסו את זה, אבל הוא מצידו היה מוכן. רק בדפוס התעכב השלוחי, הוא לא הסתדר. לא הסתעמל דם. אבל בימי, בצעירותו היה עני. איך נהיה מערית עשיר? פלא, תשמעו. כידוע, היה לו עסק קצת בטרפות. זה הפרנסה שלו. חוץ מכתיבת סתם. אחד מהערבים הנודדים, מה שקוראים בדואים, בא מציע למערית, זה מה שמספרים, מה ששמעתי, כן? גרוטאות של כלים. כלים מלוכלכים, לא יודע אם אתה באיזה מקום נדח. כלים מלאים חול, עפר. כלי בדיל, נחושת. כמה אתה רוצה על זה וזה, השתבו בהר הזה. מערכת מנקה את הכלים, מוצא פתאום, טס אחד, זהב, זהב טהור. הם לוכלך, הם חול, זה חשבו, זה שבע פרוטות. וכנראה אליהו הנביא, זה הו טייעו, זה כן. היה חשבו שזה כלי פשוט. ומזה הוא בנה את בית הכנסת, וזה מזה הוא התעשר. למעשה, כן, מה פירוש? הרי ההלכה היא גזל הגוי אסור. טעות הגוי מותר. פה זה אפילו באופן יהודי יש מקום לדון. הרי גם הקונה לא ידע את השווי של זה. אז לא ניכנס לזה בחושן משפט. סימן ראשי למדבט, יש שאלה בנושא הזה. אם מישהו מכר דבר בחזק הבדיל, ואחר קראו שזה זהב, מה הדין? כי לא, בעצמו הוא לא ידע מה השווי של זה. לא ניכנס, גם בזה יש חילוקי דעות. אבל בגוי בטח יותר קל. הרי הרמב"ם פוסק שלהטעות גוי אסור, אבל פה לא התעיית אותו. אבל נגיד, אבל בכל זאת יש מצווה לקדש את השם, יש מצווה לקדש את השם, אפילו מה שמותר, אפילו מה שהוא טעה. אבל פה אי אפשר היה להחזיר, כמה שהגוי הזה נעלם. כן, הבדואי הזה עברים, אי אפשר למצוא אותו, אין למי להחזיר. יש דבר כזה בגמרא בבבא קמא, שמואל זבן מצ'וי לגנוד הדהבו במר דפר זלו בארבע עזוזי. הוא קנה מגוי מזרק של זהב בחזקת נחושת. הוא חושב שזה נחושת. אמרתי מזכיר את הנדיב בשם יחזקאל רחבי. הוא מזכיר אותו בהקדמה לזה והתודה, הוא גם ממנו ביקש שיתבל בתפסה של הספרים. מי זה המשפחה הזאת? המקור שלהם בארם צובה. משפחה, כן. וזה באוצר ישראל. משפחה נכבדה, יהודים לבנים בקוצ'ין. וזה בידי חזקאל נולד בעיר ארם צובה, והוא בא לקוצ'ין. הבן שלו רבי חזקאל רחבי. שהוא נולד כבר בקוצ'ין. תשמעו מה כותב עליו. הוא הקדיש את כל הונו ואת כל אמיו לטובת עמו, לתורה ולחוכמה. הוא היה מספק את כל צורכי הישיבות בתימן. בייחוד מילא את כל מחסורי הישיבה של הרב רבי יחיא סלאח מצנע. מובא בהקדמתו לספרו ראשי בסמים על שולחן ערוך ורדיעה. זה כנראה לא מדויק. ראשי בסמים זה לא מעריץ חיבר. זה ראשי בסמים זה בעל שתי לזתם חיבר. אבל המעריץ עתיק את הספר, הוא עשה עליו הגאות. בשלב ראשון המעריץ עשה הגאות ראשי בסמים. אחר כך חיבר את זה והחתודה בנפרד. אז כנראה לא דייקו פה, לא משנה. אז ברור, אוקיי. באותו כרך, כן, ימין ושמאל, יכול להיות. אולי. בכל אופן, יש דבר כזה, אמרתי לכם שמעריץ בנה את בית הכנסת שלו, וכאילו, כנראה בשביל זה הוא הקדיש את הכל לבית הכנסת, את כל הכסף, והוא ציווה של הבנים שלו שלא יהיה להם חלק בזה, שזה הכל תחת רשות הקהל, שזה לא יהיה בבעלות פרטית. ככה ידוע שכשהיה אחר כך הבית דין בא לדון על חובות שהיה להם, בית הכנסת אי אפשר היה לקחת, כי זה מוקדש לציבור. זה לא היה, לא, רצו לגבות חוב מהבית הכנסת. התברר עם הצבא שהבית הכנסת לא שייך להם. הוא קדיש את זה לציבור. בגלל, תראו, מהצדקות שלו, אפילו שזה, של הגוי הזה, הזהב וזה וזה, שזה יהיה קודש. שלא, הוא לא רצה להנות מזה באופן פרטי. אני חוזר למאמר של אותו הרב, אותו חכם. תשמעו, דברים קשים. אני אמרתי לכם, אני רק פה נוגע רק בחלק מהדברים, בלי נדר עוד נמשיך. תשמעו. על מה המאבק? אנחנו עשינו משהו, חיברנו ספרים ברמב״ם בסדר גודל של רבי חיים מבריסק, של האור שמח, של הרב המגיד. אין, אל תספרו לי שקר שזה נאבד. מי שמחיש את זה הוא לא אמיתי. אמרו לי, תשמע, זה דברים כאלה שרואים את זה בני תורה, זה מחליש אותם. למה את מעריץ הוא לא מזכיר? הוא היה צריך להזכיר את מעריץ. למה? כי זקנו בספר שערה תימן, רק על מעריץ הוא כותב, שהוא עם גדולי ישראל עומד בשורה. רק על מעריץ הוא כתוב את זה, על אף אחד אחר הוא לא כתב את זה. תשמעו, יש הרבה מה להגיד על הדברים האלה, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. תשמעו דבר, נפלא, נפלא בפלא. אם לא קורא, הדברים לא היו כתובים, לא הייתם מאמינים. רבי משה דוד ואלי, איש אלוהים קודש, תלמיד של בעל מסילת ישרים, שיש לו חיבורים בחוכמת האמת על כל התנ"ך. ג'וברו רבו ממש רואים שהוא בנגלה ובנסתר, ידיו רב לו. תשמעו מה הוא כותב, דבר מעניין. מה ההבדל בין הספרדים לאשכנזים? סיני ועוקר הרים. תשמעו מה הוא כותב בספר הליקוטים דף ט'. ספרד זה סוד החוכמה, ולכן הספרדים עוסקים בחיבורי חוכמה ויצליחו. הרמב״ם היה ספרדי, הוא הצליח מאוד מכל מה שהפעלה בחוכמת התורה. ככה טבעם, מצד החוכמה. דיבורם של הספרדים בנחת, מתונים בכל עסקיהם, כי כן טבע יומין, סוד המים. תשמעו. אבל בפלפול שהוא סוד התבונה, אין להם יד ושם. עכשיו מבין מה שהוא יכתוב, מה שהוא כותב במשך. ואם עוסקים בו, לא יצליחו. למה? כי הוא מן הסמל. זה לא השטח שלכם. סוד האשכנזים הם מהצפון. לכן הם נמהרים, עצים ונבהלים, טבע או אש. הם לא מים, הם אש. אין להם עסוק בחכמה, רק בתבונו הרבה מאוד. ושם גבורת התורה ופלפולה. כי התבונו היא מנות כוסו. זה חלק שלהם בתורה. וזה... אם הספר הזה סיני, הוא אשכנזי עוגר הורים. האיטלקי, הוא היה בעצמו באיטליה. הוא ממוזוג. יש לו חלק בזה ובזה. אבל ברפי נגלי פה ג'ור. הירושלמי, הוא במזרח העולם, קו ממוזג. לא יגולו השך ועושה מועד. שם יש השקט בבית החבר המחכים. אין חוכמה כחוכמה זה. עוד דבר, נקודה קצת אחרת, דבר קשור לזה. עניין הפירוט שיש בקהילות של הספרדים והאשכנזים ואיטליאני, סדר, שלושה קווים, ימין ושמאל ומכריע. הספרדים הם סוד ימין. כל הפיוטים והפזמונים שלהם, הניגון שלהם פשוט. הם לא מרבים ומתארחים בשיר וזמרה כמו אשכנזים. כי הם סוד גבוה סמל. השיר תלוי בו, כאן נודע בסוד הלווים המשוררים, לפי שהם מן הסמל. כנראה מדבר אולי אצל אשכנזים, חזנות, כל מיני, לא יודע מה, אני לא יודע מה הוא מדבר. הוא אומר שהספרדים הניגון שלהם פשוט, והאשכנזים הניגון שלהם, כן. הלועזים, זה כאילו מתכוון לאיטליאנים, הם סוד גבוה מכריע, זה מעורב מזה ומזה. הם לוקחים קצת מזה, קצת, מהספרדים, קצת מהאשכנזים. דוק מזה, השם יתברך אמרו בעת הסתר הפנים, הוא לא זז מסתדר את עמו ונחלתו בסדר נכון, כפי הוראת החכמה העליונה. ועוד תלמד מזה, אל תלעיג על שום מנהג, בפרט של הקהילות הקדושות. הכל מסודר בצוף טעם ודעת מן המסדר העליון. מה אני רוצה להגיד בזה? יש דברים נסתרים שאנחנו לא יודעים את התוכנית של הקדוש ברוך הוא בעולם. דרך אגב, הוא אומר שאם ספרדי ילמד בשיטת לימוד אשכנזית הוא לא יצליח. ככה הוא, ככה לפי דבריו. תראה, הוא מדבר לפני 300 שנה, 250 שנה. כנראה בזמננו זה לא ככה. או שתלוי, יש כאלה שכן, יש כאלה שלא. אז אל תקחו מזה הלכה למעשה, אני לא יודע. אבל צריכים לקחת את זה בחשבון. בכל אופן, אנחנו מדברים לא על הדור שלנו. מדברים על הדורות שעברו על אבותינו. אם יש שאלות על השיטת לימוד שלהם ועל הספרים שהם חיברו, צריכים לדעת. לפי שורש הנשמה שלהם, אם היו לומדים בצורה ש... חוץ, אני לא מדבר על העניין הזה של הקשיי, הדוחק, הפרנסה והענות, שאין מה להשוות את הצער שלהם ואת כל הגלות קשה, כמו שאמרנו, שאין גלות קשה כמו גלות תימן. אבל העניין הזה של שההשפעה משמיים, לפי שורש הנשמה, שהמדי, אם היה אדם לומד בדרך מסוימת, הוא לא יצליח בדרך אחרת. זה לא חוכמה כדי לקחת את זה. יש מהשמיים נתנו להם את ההשפעה הזאת, זה... אז הם להם... טוב שיטת לימוד כך וכך, ולאלה טוב שיטת לימוד כך וכך, ואין שאלה למה אלה ככה ואלה ככה. אין טענות על זה, זה מה לטעות. וזה גם כן, רק עדיין, אני רק, עדיין רק קצת נגעתי בזה, צריך עוד להרחיב, בלי נדר עוד בהמשך. ומה שנסיים, מה שנוגע לנו בעניין של התספורת, מה שנוגע ליום שישי, שבת, יום שישי שיבוא לקראתנו לטובה, כידוע, מפורסם, עכשיו המשנה ברורה, המשנה ברורה מביא בשם אחרונים, גם לנוהגים איסור עד ראש חודש אייר, כאילו לא להסתפר ולא לשאת נשים, אם חור ראש חודש בשבת, זה סעיף קטן בסוף, אם חור ראש חודש בשבת, כמו שיש קונטרספט שמחה שבות וראש חודש, יש להתיר להסתפר בראש חודש מפני כבוד השבת, וגם להסתפר שבוע ביום, כמו שעיקר הסעודה יהיה בשבת וראש חודש, תעשה את החופה בערב שבת, עיקר הסעודה יהיה בשבת, אין בעיה, זה לא אומר נישואים ותספורת הולך ביחד. אומר המשנה ברורה בשם האחרונים, כמו שבוע, הרי לפעמים חר ראש חודש אייר, יש שני אפשרויות, כמה יכול להיות, יכול לפעמים, תמיד הרי זה שני ימים, הרי ניסון לעולם מלא, אז יכול להיות לחול ראש חודש אייר שישי שבת, או ראשון שני, או שלישי רביעי. אז אם זה חל שישי שבת, אז הוא אומר שמותר להסתפר בערב שבת, בני כבוד השבת, וגם לצאת, וגם אפילו לעשות נישואין. מה הדין לדידן? הרבה שואלים. הספרדים, נראה שרבני הספרדים לא קיבלו את היתר הזה בזמננו, ככה גם בכף החיים, גם ככה יוצא כף החיים בסעיף קטן וזבט מביא, זה אומר זה כל זה לפי מנהגי אשכנזים. אם כי זה לא מפורש הדבר הזה, כי כאילו אולי פה זה שנה, כי חל שבת וראש חודש ביחד. מרן לא כתב מפורש, מרן אומר בסעיף ג', יש נוהגים להסתפר בראש חודש ותעוזו בידם. ראש חודש זה לא סיבה להתיר, כיוון שצריך 33 יום שלמים לא להסתפר, ואם אתה מוריד את הראש חודש אז זה יחסר יום. אז הם כאילו אומרים, גם זה בכלל. יכול להיות שהחשבון הוא נכון, אפשר אולי לדון, להתווכח. בכל אופן, האמת היא שגם אצלנו ההיתר הזה לא נשמע. אלה שהם לא מסתפרים עד לאג', לא, אין יעשות נישואין בראש חודש אייר. ובמילא גם אותו דבר לגבי התספורת, מי שלא מסתפר עד לאג', אני לא מדבר על אלה שכפי דעת הארי עד שבועות, שזה אסלאם אין שום היתרים להסתפר בשום אופן ובשום עניין, דבר על אלה שמסתפרים בלאג', אין היתר כזה בגלל כאילו יש ערב שבת וכאן בחומר לעשות חתונה, לא היה ולא נשמע. אבל מה שמפליא, שתילה דתים מביא את זה על נישואין, ואז כל בחבר התספורת. שתי לדתים תסאג סעיפה קשה הראש הזה בשבת מותרים הכל לסוב הזה בשבת. טוב, אז אי אפשר עכשיו, אם כן כאילו יש על מה לסמוך, אבל הרי לא בכלל לפי דעת מעריץ בעניין של המנהג לא להסתפר בימי עומר לא דוחה את כבוד שבת. אז לפי שיטת בדרך כלל בזמננו העניין הזה לא כל כך מצוי, כי בעבר, יש גם היום בזמננו כאלה, אבל מעטים, בדרך כלל היום מסתפרים בלב אחרי כל חודש, חודש וחצי, אבל אלה שהיו מסתפרים כל שבוע, שבועיים, כל ערב שבת, אצלם היה להם קשה. כאילו מי שלא מסתפר הרי שבוע שבועיים, זה כבר הראש שלו כבד עליו, מחכך בראשו, לא נראה יפה. לכן היום מצטמצם היתר, אנחנו משתמשים בדבר הזה רק במקרים מסוימים. אנשים לא הסתפרו לפני פסח, שכחו, ואחרי מגיע עומר והשיער שלהם מגודל, נראים משונים. אז זה שמותר לכבוד שבת, זה על פי ההוראה של מעריץ, שהעניין של כבוד שבת, שזה עשה של דברי נביא, זה גובר על המנהג הזה של תלמידי רבי עקיבא, שזה אבילות ישנו, אז כל השבוע אסור, זה נשאר המנהג. אבל לכבוד שבת, כשזה מתנגש עם כבוד שבת, אז זה דוחה, זה הפשרה של מעריץ. אז יוצא שפה, אז אם כן, אז ערב שבת הזאת, אז בעצם מי שהמצב שלו, של השיער שלו מגודל, שניכר השינוי, ודאי שלפי מעריץ זה מותר, אבל זה לא בישר שבת הזאת, כל שבת בעצם זה ככה. אבל אולי אפשר פה ככה קצת לקחת את זה יותר קל, לא לקחת את זה כבד, ככה, לא, יש קצת על מה לסמוך, אבל שם ברוך הוא. יאיר עינינו במערת הרבה, אם רוצים, אם משהו לא ברור, ואז השם נשתדל להסביר מה שאפשר. הוא קודם מפורש נשואים. מעריץ. טוב, מעריץ מתר למי שאין לו, מי שיש לדון, ומי שלא גבר, לא רב, לא רב, הוא מתר. כן. כן, אבל אין לכם, לא התקבל, בפועל לא נהגו את היתר.
יש איזה בחור שנשלח
שאלה. אני לומד בישיבה ספרדית, ולפעמים מבקשים ממני לעלות כשליח ציבור או לקרוא בתורה. האם עליי לסרב או שמא לעשות כמנהג המקום וכן מה לנהוג מנפילת אפיים, האם לפוע על פניי או לא? כן. לא שזה אסור, אבל לא מומלץ להיות להתפלל כשליח ציבור, כי לפי הניסיון, מי שמשנה את המבטא שלו בסוף הוא מתבלבל. גם כשהוא בתימנית הוא כבר השתבש, וגם אם הוא קורא בתורה. אז אם אפשר להתחמק, מה טוב ומה נעים, הכל לפי העניין. כן. ונפילת אפיים, נפילת אפיים, העניין הוא שאם מישהו עושה נפילת אפיים, האמת היא, רק שתדעו לכם, דרך אגב, התעוררו הספרדים, חלק מרבני הספרדים התעוררו בזמן אחר שיש להם טעות. התברר שהספרדים גם היו עושים בעבר נפילת אפיים, חוץ מהעיראקים, על פי הבן ישי, והם השפירו על כל הספרדים שירדו מהנפילת אפיים. כל הספרדים היו עושים נפילת אפיים, כאילו נפילה ממש. אבל לא ניכנס לזה, יעשו קצת רעש מהעניין הזה כנראה בזמן הקרוב. כן, כמישהו, כחברים הזה, שהתעוררו שבעצם נכנס אליהם בטעות, ככה לפי דבריהם. אבל בכל אופן, במקום שלא נופלים, אז אם מישהו ייפול, אז זה משנה בפרסיה. זה אי אפשר לשנות בפרסיה ממה שנהוג באותו מקום. אז לכן, אבל מה שכן, צריכים לדעת שעיקר הנפילה זה לא הכיסוי של הפנים. הרי מה שעושים על היד זה בעצם בא לחסות את הפנים. זה לא לשעין. היד זה בעצם בא לחסות, להסתיר. כשאין תלית. אם יש תלית, התלית מכסה. אבל המנהג של הכיסוי, או בתלית או ביד, זה בעצם זה מנהג. זה לא חובה של הנפילת פנים. העיקר הנפילת פנים זה הטיילת השמאל. את זה אפשר לעשות וזה לא מורגש. אם אתה נוטל את זה, לא, אם הוא יעשה נטייה שמאלה, זה לא יהיה בולט. אם הוא יעשה נפילה ממש ולחסות הפנים, אז בטח זה יהיה בולט. אז אי אפשר לשנות את הדבר הזה, אבל יעשה את העיקר של הנפילה ככה שמתאזן טוב מאוד. אפשר לדלק את המילים האלה. כן. אפשר לגפר, אני מתחנן. אמרנו את הספור השבוע כל שנה. בדרך כלל מרן אומר זה טעות. עכשיו שזה בערב שבת, אמרנו שיש חילוקי דעות. יפה מאוד. טוב שהזכרת את זה. טוב, הזכרת לי, חשוב מאוד. בספר בין פסח לשבועות של הרב צבי כהן, על הנושא הזה יש אריכות גדולה. מה הרי יש צבא רבי יהודה חסיד לא להסתפר בראש חודש. עכשיו זה עוד נושא. האם מי שנוהג לפי הצבא הזאת שלא נספר, האם השנה יהיה לו גם מותר? אז יש כאלה אומרים, טוב, לא בראש חודש, תספר לו חמישי אחרי הצהריים. כן. כן. ויש כאלה אומרים, לא. אפילו שאתה לא מסתפר בראש חודש, אני מלא לך שאפשר. אבל פה, כמובן שאין אפשרות, מותר. הוא מעריך על זה, כן, בבית כל הדעות, אשרו באשר חלגה. זה נדמה לי, כן. פרק שמיני. פרק עשירי. פרק עשירי. חרש חודש בשבת, יש תוספת שמחה, יש להתיר להסתפר, ואם הוא לא יכול, כן, בהמשך, אחר כך סעיף דלת, הפיצה בעבר ביודחת, אין מסתפרים, אז יש שחוששים לזה, עוברים בחמישי אחרי חצות היום. מביא את המקורות של זה, שירי כנסת הגדולה, שולחן גבוה, יוסף אומץ, יש שכתבו, שאם זה באופן כזה, אפשר להסתפר. יש שלא מתירים, גם בשנה הזאת. כאילו, אם, כן, הם אומרים שאין אפשרות, לפי צבא רבי יהודה חסיד, אלא רק מי שלא נוהג לפי צבא רבי יהודה חסיד. ויש שכתב, זה מביא בשם הגר"א פיינשטיין, גם לדעתו עושים את הספר בראש חודש, הפעם מותר, אי אפשר להסתפר על מי שלפניו. זה קצת, אבל זה צבא רבי יהודה חסיד שבלה, וכן אנחנו לא חוששים לזה. גם אפילו בלי קשר לזה. רק מי שמחמיר, זה ייקח את זה בחשבון.
לא פשוט.
לא פשוט.
יש עוד שאלה?
יותר טוב, לפי זה היה שיסתפר שבת הבא, לפי מעריץ. אם השעה שלו מגודל, חכה עוד שבוע. בשורה טובה. ברוך השם. זה סדר לימוד בספר התחילים למעריץ, זכות הגן על הלומה, מחזור שלישי. זה בזכות בני הרב ניסים, שם שמרו בחייו, שעם הרב אהרון חיים, שעשו את ה... קודם היה קצת דברים לא מדויקים, קצת לא יודע איזה השתבש משהו, אבל פעם השתדלו לתקן את הטעויות, שיש סדר לימוד מסודר כל יום, ולעבור על כל העץ חיים מכפחת ניסן עד כפחת ניסן, שנה בשנה, ברכה בקרב הארץ, כמו שהרב משה אמר מקודם, עץ חיים היא למה חזיקים בו, שאם אדם לומד את זה ברצים, א' זה חיה אותו עץ חיים, ועם העץ יוצא פירות, ברוך השם, שזה יוסיף ליראת שמיים, יוסיף לתפילה. צערנו, תפילה זה מהדברים שעומדים ברומו של העולם, אבל מצד שני, יש קושי גדול, תפילה שלוש פעמים כל יום, צריך התחדשות. אז אם אדם לומד את זה פירוש, אז כל פעם, הפעם הוא מתערר על נקודה כזאת בתפילה, פירוש של הפסקה הזאת, עכשיו הפסקה הזאת, הפעם מתערר על זה, פעם מתערר, ככה זה יחיה את זה, הגרעין הזה, יזרוק חיות גם לדברים אחרים, לפחות שיתערו פה ושם, כל פעם שיש איזה עניין חדש, ועזרת השם, זה אוהב פריו למאכול, עולהו למאכול ועולהו לתרופה. אוהב פריו למאכול ועולהו לתרופה. כן, דיברנו על זה. אפשר, אצל הרב יואל עדין, הוא מפיץ את זה. כן, ברוך השם. הוא לא רק נאה דורש, נאה מקיים. הוא אחד מהראשונים שלפץ את הרעיון הזה של... אני חושב, כן, אתם הראשונים, אשריכם, רבו כמותכם בישראל.